שאלה, איך זה? מדבר שהוא בלתי נתפס בכלל, ולא אי אפשר להשיג אותו, אפילו במחשבה אי אפשר להשיג אותו. כמו שאמרנו, לית מחשבה תפישה בכלל, פתאום קולות וברקים ורעמים, אבל לא רק זה, כל הבריאה כולה. כל הקוסמוס, כדור הארץ, כל ההיסטוריה, כל הטבע, כל מה שקיים, אומרים, בראשית ברא אלוקים את מה? את השמיים ואת הארץ ואת כל אשר בם. וקשה מאוד להבין את הקשר בין הבלתי נתפס לנתפס, בין הבורא לבריאה. באופן כללי, בוודאי ובוודאי, איך יכול להיות שהאלוקים הזה, הבלתי נתפס הזה, מדבר עם בן אדם, עם נביא, עם הנביאים. מעמד הר סיני, משה רבינו, הנביאים, איך אפשר להבין את זה? זה מעניין אתכם העניין הזה? אה? זה מעניין, נכון? בוא נראה מה אומר רבי יהודה הלוי. בבקשה. לפי שעה די לי בסעיף סמ"ח בדף כ"א, בבקשה. לפי שעה זו, לפי שעה די לי בטענות האלה שהן טענות מספיקות בשער הזה, אם ירחו ימי חברותינו, אשוב לבקש ממך כי תביא לי ראיות חותכות, וחזור אפוא להמשך סיפורך, וספר לי איכך נתיישב בדעתכם. הדבר התמוע הזה, שבורא הגופים והרוחות והנפשות והזחלים והמלאכים, בקיצור, בורא הכל, אשר הוא מרומם, מה זה מרומם? איפה הוא נמצא? תרימו את האצבע, איפה הוא נמצא? איפה זה שם? שם, איפה שם? באין סוף! הוא מרומם, הוא באין סוף! הוא מקודש, נבדל, וניסה מכדי שישיגו השכלים, אף אחד לא יכול להשיג אותו בכלל. כל שכן החושים אי אפשר לראות אותו, כמו שאני שאלתי אתכם, ובצדק אמרתי להם, אמרתם לי, אנחנו לא ראינו אותו. אי אפשר לראות אותו, את אלוקים. איך בכל זאת הדבר המרומם הזה, הבלתי נתפס הזה, הבלתי מוחשי הזה, איך הוא מתחבר לעולם הפיזי הזה, המורגש הזה, המוחשי הזה, שאנחנו חיים בתוכו? זו שאלה טובה, מה אתם אומרים? אה? נכון? בואו נראה מה התשובה. לא פשוט, אבל נראה אותה. יש לו לבלתי נתפס התחברות עם בריאה שפלה זו, מעושת החומר, הכוונה היא לאדם. אמנם בריאה זו נפלאה בצורתה, נכון שאנחנו, איך אומרים, הגוף שלנו הוא דבר מופלא, דבר נפלא. מי שחוקר קצת אנטומיה, את הכוחות, את הפועלים בתוך גופו של האדם, דברים באמת מופלאים. אבל בכל זאת האלוקים הוא מעל הכל. איך הוא מתחבר לגוף הזה עם כל הפליאה שיש בתוך וכל החוכמה שיש בתוך הגופו של האדם? הרי הלא גם בקטן שברמסים, דיינו בנמלה ניקח כדוגמה, יש מפליאות החוכמה מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו. נכון שכל מי שמתבונן בגופו של האדם או בכל איזה בריאה, כמו שאומר, הקטנה ברמסים, רואה שם דברים נפלאים, את הכוחות הפועלים, את ההרמוניה, את ההתאמה, את השליטה וכל הדברים האלה. אבל בכל זאת אני רוצה להבין, אומר המלך הכוזרי, איך הקשר בין הבורא ובין הנברא, בין הנבראים. בתוך זה כלול גם העניין הזה של הנבואה, שזה גם קשר בין הבורא ובין הנבראים. אומר לו החבר, אתה נתת תשובה. די לי, די, מה שאתה אמרת, שבקטן ברמסים יש כבר חוכמה שאי אפשר לציין אותה רק כחוכמה אלוקית בקטן שברמסים, אתה נתת כבר את התשובה בעצמה. די לי בדבריך אלה שלא יצטרך להשיבך הרוב דברים. חוכמה זו, הדרושה לבריאת הנמלה למשל, האם תייחס אותה לגלגל השמיים או לכוכב או לזולתם? נכון שלגלגלי השמיים, לכוכבים, יש כוחות ויש השפעות, כמו שאנחנו כבר למדנו את הדבר הזה. אבל מאיפה החוכמה הזאת שנמצאת בתוך הייצור הזה שנקרא נמלה? לך אל נמלה, עצר, ראה דרכיה וחכם. לא רק שהיא מתנהגת בזריזות, מי שמכיר נמלים, אלא יש בה חוכמה גם ביולוגית, בתוך הגוף הזה, איזה חוכמה נפלאה. מה מקור החוכמה שממנה בנוי, או בצורה שאיך שהיא בנויה, הנמלה הנפלאה הזאת? מה מקור החוכמה הזאת? הוא בעצמו אמר, בנמלה ישנה חוכמה. מה מקור החוכמה הזאת? מה מקור החוכמה הזאת? הקדוש ברוך הוא. החוכמה המתגלה בנמלה, זה ניצוץ, נאמר, מהחוכמה או מהרצון של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה זה התורה? התורה זה גם כן רצון של הקדוש ברוך הוא. התורה זה לא רק, התורה היא גם יש בה חוכמה, זה לא רק תורה. תורה זה מלשון הוראה. התורה מראה לנו איך לחיות, מה לעשות. אבל בתורה הזאת היא בנויה על חוכמה. מה מקור התורה? מי יודע מאיפה התורה הזאת? מהקדוש ברוך הוא. הוא נתן לנו את התורה הזאת. זאת אומרת, כל מה שכתוב בתורה שאנחנו קוראים ולומדים, אנחנו מגלים איזה ניצוץ, איזה רצון מהחוכמה האלוקית על ידי זה שאנחנו לומדים תורה. אותו מקור שממנו באה התורה, זה גם המקור לבריאה עצמה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זאת אומרת, החוכמה האלוקית היא לא רק מצטמצמת בתוך האותיות של התורה, אלא החוכמה האלוקית נמצאת בכל דבר בעולם. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהחוכמה האלוקית. אז בכל דבר אתה יכול לראות את החוכמה האלוקית. אז הוא אומר, אתה בעצמך אמרת שבנמלה יש חוכמה נפלאה. מה מקור החוכמה הזאת? ריבונו של עולם. זה מקור החוכמה שבנמלה, ולא רק בנמלה, אלא בכל דבר ודבר שבעולם, ישנה החוכמה האלוקית, ישנו הרצון האלוקי, ישנה המגמה האלוקית, ומכאן בא כל מה שהקשר נאמר בינינו ובין הבורא. הקשר בינינו ובין הבורא מתגלה בחוכמה האלוקית, או ברצון האלוקי. הוא מתגלה בכל דבר ודבר, אין באדם, אין בבעלי החיים, אין בכלל, אין בפרט, כל זה מתגלה רצונו של הקדוש ברוך הוא. למשל, אם תייחס אותה לגלגל השמיים או לכוכבים או לזולתם, את החוכמה בנמלה, ולא לבורא, בעל היכולת, אשם שיעור לכל נברא, הנותן לכל דבר חוקו ללא תוספת ללא חיסרון. למה אתה מייחס את החוכמה הזאת שמתגלה בטבע, בבריאה, בנמלה, באדם, בכל דבר? אומר הכוזרי, מה זאת אומרת למה זה? זה נקרא, מייחסים את זה למה? לטבע. מה זה הטבע? מי יודע? מה זה טבע? מישהו קם בחברה להגנת הטבע? מה? אתה אמרת, למה אתה אומר שהטבע זה אלוקים? בגלל הגימטריה, אבל אתה אומר, אני בחברה להגנת הטבע, אתה אומר, להגנת מי? להגנת האלוקים. מה זה המילה טבע? מאיפה זה? יש עוד מילה שקוראים לה מטבע. מטבע וטבע זה אותו שורש. מה המילה מטבע? למה קוראים למטבע מטבע? מי יודע? מטביע את חותמו. כן? חותמו של הקדוש ברוך הוא, מה זה? אמת, כתוב. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. מטבע זה טבוע, טבוע בתוכו. זה עניין של מטבע. אותו דבר בתוך הבריאה שאנחנו רואים אותה, ואנחנו קוראים לנו מר טבע, אתה יכול לקרוא לה טבע. מוטבע, מוסתר, נמצא בתוכו הרצון של הקדוש ברוך הוא, האמת של הקדוש ברוך הוא. החוכמה של הקדוש הוא נמצאת בתוך מה שנקרא הטבע. לכן כשאומרים הטבע הוא האלוקים, הכוונה היא שבטבע מתגלה, החוכמה האלוקית מתגלה בטבע. והמדע שחוקר את הטבע, הוא מגלה בצורה כזאת או בצורה אחרת, במידה והוא זוכה, איזשהו ניצוץ של האמת האלוקית, של החוכמה האלוקית, בצורה כזאת, חוקי הטבע, או דברים נוספים בתוך המחקר הזה. שואל החבר, רגע, אמרת את המילה טבע, מה זה טבע? מה זה טבע? מהו הטבע? אמר הכוזרי, זה כוח מן הכוחות, לפי מה ששמענו מפי אנשי החוכמה, אנו אינם יודעים מהותו, מה זה בדיוק הכוונה כשאומרים את המילה טבע, אבל הוא קורא לזה כוח מן הכוחות. היום אנחנו קוראים לזה, יש ביטוי כזה, כוחות הטבע. אז הוא אומר, כוח מן הכוחות, זה נקרא הטבע. אבל אין ספק שהחכמים יודעים בדיוק מה המהות של הכוחות האלה שנקראים כוחות הטבע או הטבע. אמר החבר, אין ידיעתם אותו כאם כי ידיעתנו אנו, דהיינו גם אנחנו לא יודעים בדיוק למה הכוונה כשאומרים את המילה טבע באופן כפי שאנחנו אומרים. וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע, זה התחלה והסיבה שמכוחה נתנועה הדבר, מתנועה תנועה עצמית. דהיינו, לא מקרית, יש עצמית ויש מקרית. למשל, הלבנה מסתובבת סביב כדור הארץ במקרה או לא במקרה? לא במקרה, זאת אומרת, יש כאן איזו חוקיות, שעל פיה מסתובבת הלבנה סביב כדור הארץ, זה נקרא תנועה עצמית, ולא מקרית, וינוח הדבר הנח מנוחה בעצם, ולא במקרה, לדברים האלה אנחנו קוראים טבע, או בלשון שלנו קוראים לזה מה? חוקי הטבע. חוקי הטבע, כל הדברים הקבועים, המסודרים, זה נקרא חוקי הטבע. אמר הכוזרי, הרי זה כאילו אמר הפילוסוף, כי הדבר המתנועה מעצמו, ונח מעצמו, יש לו סיבת מה. אנחנו, יש לנו ביטוי כזה שנקרא מסובב הסיבות. מי זה מסובב הסיבות? הבורא, הוא מסובב הסיבות. הוא מסובב כל הסיבות שיש בבריאה. אז זה מה שהוא אומר, אמר הכוזרי, כי הדבר המתנועה מעצמו ונח מעצמו יש לו סיבת מה? לפי ההתנועה וינוח, וכי הסיבה הזו לתנועה הקבועה הזאת של נניח הלבנה סביב כדור הארץ, או כל תנועה טבעית שקיימת, מוטבעת, שקיימת בטבע או בבריאה נאמר, לזה אנחנו קוראים לזה טבע. ככה מסביר הכוזרי. אמר החבר, לזה אמנם מתכוון הפילוסוף, ועל אלה הוסיף דקויות רבות והמצאות, בייחוד בהבחנה מה שנעשה במקרה ומה שנעשה בטבע, כמו שאמר הדבר הקבוע והדבר המקרי, וכל אלה דברים המכוונים לעשות רושם על השומעים. אבל תמצית ידיעת הפילוסופים בטבע, זה רק מה שאמרנו. הטבע הכוונה היא שהבריאה פועלת על פי חוקים קבועים ומסודרים, שאנחנו קוראים לחוקים האלה חוקי הטבע. לכל דבר בבריאה יש סיבה. וסיבה לסיבה וסיבה לסיבה 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 עד מי? עד מסובב כל הסיבות, ומי זה מסובב כל הסיבות? בורא. ואת הבורא רואים? לא רואים אותו. בכל זאת זה באופן פשוט הוא אומר הטבע. הטבע, הכוונה היא הבריאה עצמה, לפי מה שהוא מסביר כאן, שהיא נעה ומסתובבת או פועלת על פי חוקיות, שהיא בסופו של דבר, לפי אמונתנו, זה רצון הבורא. רצון הבורא הוא המניע את כל הבריאה הזאת שאנחנו חיים בתוכה. אם כן, רואה אני כי בשמות הללו יתאון החכמים והבינו לידי ראיית הטבע כשותף לאלוקה. אבל הטבע הוא לא שותף לאלוקה. אלא מה הטבע? הטבע זה רצונו של הבורא שככה העולם מתנהג. וכן אנו אומרים, הטבע חכם, הטבע פועל, ולטעמה מתכן לאמור, גם הטבע בורא, אבל במקום טבע, מישהו אמר כאן, מה אפשר להגיד? מי הבורא? הטבע בורא, מי בורא? בראשית, מי מי ברא? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה רצונו של הקדוש ברוך. אבל אולי על מנת שנחדד את הנקודה הזאת, אנחנו חיים בעולם, באמת, עולם של סיבות ומסובב, זה העולם שאנחנו חיים בתוכו, ונראה לנו הכל כאילו דבר חוקי כזה, מעגלי כזה, והכל כאילו זה מאליו. יש איזה ביטויים כאלה, היה איזה פעם, איך זה התחיל כל המערך הזה של התנועה הזאת שקיימת בכל דבר דרך אגב בפיה. אין לך דבר בבריאה שלא קיימת בו תנועה. אין דבר כזה. יש ביטוי כזה אצל הפילוסופים, וגם אצלנו, שכל מה שקיים בעולם הוא בתנועה, או הכל שוטף, או הכל זורם, הכל בתנועה. מהמיקרו, דהיינו, בתוך האטומים יש תנועה של אלקטרונים, דברים כאלה, ועד המקרו בגלקסיות, בכוכבים, בכל, בכל דבר, הכל דבר. עכשיו, אנחנו יושבים. יושבים בתנועה או בלי תנועה? מה אתם אומרים? אני בדקתי, אנחנו צומחים בו זמנית. בתנועה, נרצה או לא נרצה. אדם זורם בתוכנו, אנחנו נושמים, הכל בתנועה. ולא רק זה, זה באופן פרטי נאמר, כולנו בתנועה. כל מה שקיים בתוכנו הוא בתנועה. יותר מזה, אנחנו יושבים על גבי כדור הארץ. לא יודע אם שמעתם, הודיעו שכדור הארץ מסתובב. שמעתם על העניין הזה? אנחנו על גבי כדור הארץ? זאת אומרת שאנחנו כולנו במה? בתנועה, בתוך תנועה. זה כמו שאתה יושב במטוס. המטוס טס או לא? מה אתם אומרים? אתה שואל את זה שטס במטוס, תגיד לי, מה קורה איתך? הוא אומר, אני יושב, אני יושב במקום. אבל אם הוא קצת פיקח, מה הוא יגיד? אני יושב במקום? אני כל הזמן זז, כל הזמן מתקדם. למרות שהתחושה היא שאתה לא זז, אתה יושב במקום. אבל כל הזמן אנחנו בתנועה. זאת אומרת, התנועה שקיימת בבריאה היא גם גלובלית, נאמר, עולמית, כדור הארץ, סביב השמש, וסביב עצמו, ואנחנו בתוך המטוס הזה שנקרא כדור הארץ, מסתובבים יחד איתו, בתוך כל הדבר הזה. למרות שאנחנו לא מרגישים בתנועה, אנחנו לא מרגישים בתנועה, אבל האמת שאנחנו בתנועה כל הזמן. וכל זה במקרו, ובתוכנו, כל הזמן יש תנועה. כל הנשמה, מה? תעלל? תגידו. מה אומרים חז"ל? על כל נשימה ונשימה, מה צריך להגיד? להלל, תודה רבה. יישר כוח, יישר כוח. תודה רבה. אני נושם. זאת אומרת, יש בתוכנו תנועות בלתי נשלטות אפילו. הלב שלך פועם כל רגע ורגע. פועם. אתה נושם בלי שתרגיש. כל המערכות הביולוגיות פועלות כל מה בתנועה. טוב, אז אם כן, התנועה קיימת גם בגלובל, גם בכלל, בבריאה כולה, וגם בפרט, זאת אומרת, בדברים הקטנים, הפשוטים ביותר קיימת תנועה. אז זה כל בר דעת מבין את זה. שאנחנו חיים בעולם שכל כולו תנועה. אבל השאלה, ועל זה אנחנו מגיעים, האם התנועה הזאת, העולמית, הקוסמולוגית, התאית, המיקרו-מיקרו-מיקרו, הקטנה, האם התנועה הזאת היא סתמית או מגמתית? או התנועה הזאת, מאחורי התנועה הזאת יש מגמה. אז בפילוסופיה אומרים, הכל שוטף, דיינו, הכל זורם, הכל בתנועה, והכל שואף. שואף הכוונה חותר למשהו, מתקדם למשהו. זה העניין המיוחד באמונתנו, באמונה שלנו. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת, זה לא מספיק לחיות בעולם חומרני. העולם החומרני אומר, העולם זה מעגל סגור. נכון שיש תנועה, אבל התנועה היא תנועה סתמית. היא לא מגיעה לשום מקום, תמיד אתה חוזר לאותה נקודה. זה במקרה הטוב, במקרה הלא טוב, אתה הולך אלי קבר. כל החיים שלך זה מצעד אחד מרגע שנולדת, עד התחנה הסופית, איפה היא? בביתה? איפה? בביתה? אלמין, אמרתם, יפה מאוד. אלמין, בקבר. זאת אומרת שאתה לא רק שאתה לא מתקדם, אלא מה אתה או מה קורה לך? אתה הולך ומתבלה, הולך ונגמר, הולך ו... כל יום אתה חי ב... קוראים לזה שעון חול. זה ההפך מהקודש, זה שעון חול. מה זה שעון חול? שעון חול, כל יום נגמר לך יום. אתה מסכן, אתה הולך ופוחד. אבל אנחנו לא, לא רואים את זה ככה. אנחנו, הכוונה, עם היהודי, התורה, אנחנו בטובו מחדש בכל יום תמיד נעת. היום כמו היום, עוד לא היה בהיסטוריה יום כזה, אני בדקתי את זה באינטרנט, אני מודיע לכם. עוד לא היה יום, באמת לא היה כזה. מצד האמת, אנחנו ביום שהוא יום אורגינלי. עוד אף פעם לא היה יום כזה, לא יום שחוזר על עצמו. זה יום שעוד לא היה כמו. גם במין האנושי, בהיסטוריה, גם בבריאה, כולה. הכל שואף. שואף למה? שואף להתחבר אל הבורא, אל הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי ביסוד הכל עומד הרצון של הקדוש ברוך הוא. מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. כבודו זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז זהו המבט היהודי. אתה שואל אותי, השאלה היא איך מתחבר הדבר הבלתי נתפס, הדבר המרומם הזה, הדבר שהוא מעל הכל, העניין האלוקי, איך הוא מתחבר בבריאה? מה זאת אומרת איך הוא מתחבר בבריאה, הוא אומר לו? בכל דבר ודבר בבריאה יש את רצון הבורא. כמו שאמרנו, אומרים בחסידות, מזכירים את זה הרבה פעמים, את עלי תתר פנוי מיני. אין מקום פנוי מהרצון של הבורא. לכן כשאתה נושם, מה אתה צריך להגיד? מה אתה צריך להגיד? כי זה הרצון, רצונו הטוב של הבורא, לא סתם רצון הבורא. הרצון של הבורא הוא רצון טוב. אז כשאתה נושם, אתה צריך להגיד מה? תודה רבה שאתה נושם. על כל דבר ודבר אתה צריך לגלות את הרצון הטוב שמתגלה בהרמוניה, בחוכמה, בכל דבר, כולל בנמלה, כולל בכוחות הטבע למיניהם שאנחנו רואים אותם כפי שהם מתנהלים בעולמנו וחיינו. זה מובן הדבר. הקשר של הבורא אל הנברא הוא קשר בל ינותק הדבר. מצידנו אנחנו יכולים להתקרב, יכולים להתרחק, אתה יכול להיות בו אלמא די יחודה, אלמא די פירודה, אתה יכול כאילו אפילו להיפרד. אבל מצד האמת, הרצון של הבורא, הרצון הטוב של הבורא, עומד ביסוד כל ההוויה כולה. כל הבריאה כולה עומד הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. זה, וכאן החיבור בין הבורא לבין בין הנבראים. זה מובן הדבר. זה יסוד גדול מאוד, זה יסוד אמונתנו בעצם. אנחנו מאמינים בייחודו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו קוראים כל יום שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם אחד, הכוונה היא שהוא לא משתנה, הרצון הזה. הרצון הזה קיים בכל מצב, בכל מקום. והוא מתגלה למי שהוא מתגלה. או לא מתגלה, זה לא משנה. אבל הרצון כשלעצמו, הרצון של הבורא, הוא קיים כל הזמן. זה יסוד גדול מאוד. אז זה התשובה לשאלה, איך אתה מסביר את החיבור של בין הבורא לנברא? החיבור הוא, איך אומרים, כל מה שהרמב״ם אומר, כל מה שקיים בין שמיים לארץ ומה שביניהם, הכל מאמיתת הימצאו של הבורא. הכל נמצא מהרצון של הבורא, כל מה שקיים בבריאה. יש לכם שאלות על זה כאן, תשאלו אותי. כי זה מאוד מעניין אותי מה שאתם חושבים. כן. שאלו, נו. הכל ברור. משהו לא בסדר בשיעור, לא יכול להיות. זה יסוד היסודות. צריך לברר את הדבר הזה. למשל, אני הייתי שואל אותך, אם אתה אומר שהכל רצונו הטוב של הבורא, אז למה יש רע בעולם? תשאלו, נו.
יש רע בעולם.
אני צריך ל... את פתח לו. נו, תשאלו. אתם שואלים אותי, תשאלו אותו. מה אתם שואלים אותי? הוא בורא את הכל, אנחנו אומרים. הנביא אומר, הוא בורא רע. אבל אנחנו בשביל לא לבלבל את אלה שלא למדו מספיק, אומרים, הוא בורא את הכל בקריאת שמע. אנחנו מזכירים את העניין. בורא את הכל. אנחנו, עלינו לשבח למי? יפה מאוד, הכל, הכל, הכל מכל כל, גם מה שנראה בעינינו לא טוב, גם בו, בתוך הלא טוב, יש משהו טוב, וזה שאתה לא רואה את הטוב, זה עם בעיה שלך, אבל מצד האמת הכל לטובה, כן.
אם יש רע, שהוא מוגדר כרע, וההשלכות שלו גורות לטוב,
או שיש, בעצם אנחנו רואים את זה רע, ובעצם בראייה יותר עליונה, זה טוב מיסודו.
תלוי באישיות שלך. אתה מכיר את עצמך?
משתדל.
למה אני אומר? הטוב האלוקי או הרצון האלוקי, ריבונו שלנו לא משתנה, זה הנחת יסוד, לא כאקסיומה, זה יסוד האמונה. ריבונו של עולם הוא אחד, הוא לא משתנה, הוא קיים. איך אומרים? השם מלך, השם מלך, השם ממלוך לעולם ועולם. אתה הוא לפני שהיה עולם, אתה הוא אחרי שהיה עולם. היסוד הזה הוא יסוד, היסוד של האמונה שלנו. מי משתנה? אנחנו משתנים. בני האדם משתנים, הבריאה הכל משתנה. עכשיו, למה אני אומר תלוי באישיות שלך? כי האדם, הוא מתפתח. אתה נולדת תינוק, נכון? אתה בטוח? אתה בטוח. נולדת תינוק. ואתה משתנה כל הזמן, מתפתח. אפשר להגיד שהאדם מתפתח ממדרגה מאוד נמוכה יחסית מבחינת ההבנה וההכרה אני לא מדבר על בטן האימא ששם ידעת את הכל נאמר, בפוטנציאל. אבל כשיצאת לאוויר העולם אתה הולך ומתפתח. כשאנחנו מסמנים את ההתפתחות של האדם מרגע שהוא נולד ועד יום פטירתו נאמר גם באדם, אז יש בזה מדרגות, מדרגות, מדרגות. יש, באופן כללי, אנחנו מדברים על שלוש מדרגות בהתפתחות האדם. המדרגה הנמוכה ביותר, זה מדרגה שהאדם נמצא בסתר המדרגה. סתר המדרגה, הכוונה היא, הוא בהסתר פנים. הסתר פנים, דהיינו, הוא רואה רק רע. הוא פשוט רואה חושך. לא טוב לו בחיים. יש... לא רק מבחינת הגיל, אלא גם מבחינת רגעים בחיים, נאמר. שהאדם הוא לא רואה את הטוב, לא רואה שום דבר טוב, רק רואה חושך לנגד עיניו. מה שנקרא בלשון שלנו, מראה שחורה, או דיכאון, או משהו כזה, מסוג הזה, שזה תופעה גם נפשית, וגם תופעה רוחנית. לפעמים אדם יש לו הסתר פנים גדול מאוד בעיניו, נקרא הסתר בתוך הסתר. זה מובן. זה המדרגה הנמוכה שאנחנו יכולים להימצא בה וכל אחד עם המדרגות שלו. המדרגה השנייה, שזה העולם בדרך כלל שאנחנו חיים בתוכו, זה עולם שהוא מורכב מטוב ורע. לא רק רע, שזה מדרגה מאוד שפלה שעדיין נמצא בה, של ייאוש וכל הדברים האלה, אלא מדרגה של טוב ורע. עולם מורכב מדברים טובים וגם דברים לא טובים. זה נקרא בלשון חכמים, העולם הזה, אני לא יודע אם שמעתם על העולם הזה, פעם היה עיתון, קראו לה העולם הזה. העולם הזה, עולם מורכב, מאוד קונטרסטי נאמר. מי נגד מי? הטוב והרע, אתה מחלק אותו אצלך דברים, או אצל האנשים שכמונו, שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו, אצלנו הדברים, יש דברים ברורים בעניין הזה, או אבל יודעים מה זה טוב ומה זה רע. זה מובן. זה מדרגה השנייה. המדרגה השלישית שאליה אנחנו שואפים להגיע, קוראים לה בפי חז"ל מדרגת העולם הבא, קוראים לזה. הרמב"ם מסביר, העולם הבא זה עולם שכולו טוב. אין שם בכלל רע. וכולו ארוך. דהיינו, לא תחת המכבש של שעון החול הזה שדיברנו עליו מקודם, של גורם הזמן שהוא כל כך מלחיץ אותנו. גורם הזמן הוא בכל דבר דרך אגב. אם אתה תחת מכבש הזמן, אתה בלחץ, נאמר. זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות במשפחה, זה יכול להיות אפילו קבלת שבת, להכין לקראת שבת. אתה לחוץ בלוח זמנים, בלוז. אתה בלחץ. אז העולם מורכב מטוב ורע. זה מדרגה אמצעית. המדרגה שאליה אנחנו שואפים ואנחנו מגיעים, זה העולם שנקרא, עולם שכולו טוב וכולו ארוך. דיינו מעל הזמן, מעל הרע בכלל. את תשאל אותי מה נעשה עם הרע כשהייתי במדרגה של המורכבות הזאת נאמר. במדרגה הזאת האדם רואה את הטוב שברע. זה מדרגה אליה אנחנו נשאר. אז זה אומרים, זה בית מדרשו של המשיח. בית מדרשו של המשיח, אומרים חז"ל, שהיה בישיבה שקראו לה ישיבה של המשיח, בכבודו ובעצמו. ובפתח הישיבה, היה שם עומד שומר סף, והיה עושה טסטים, היה עושה בחינות לכל מי שרוצה להתקבל לישיבה הזאת. ובבחינה הזאת, היום שואלים אותו שאלות, האם הוא מסוגל לראות את הטוב שברא? אם הוא עובר את הבחינה הזאת, אומרים לו את הדבר הכי רע בעולם, למשל, כאב בטן. מה אתה רואה טוב בכאב בטן? באופן פרטי. כאב בטן, זה לא טוב, זה כואב לי הבטן. כאב שיניים. שואלים אותו, זה אומר טסט ככה, בחינה, גם כאן במכון מי יש כזה בוחן כזה. מה אתה רואה טוב בכאב שיניים? להגיד לכם מה? זה מעורר אותי לתקן את השיניים. תארו לעצמכם שלא היה כאב שיניים, כל השינה הייתה הולכת. ככה לפחות אפשר לעשות סתימה, נכון? נכון או לא? הנה ניצוץ של... אתם מוכנים כבר ללמוד, הגיע לישיבה של המשיח. זה ברמה הפרטית אני אומר. לפעמים אדם יש לו משבר בחיים. אין אדם שלא עובר בחייו קשיים. יש כאן מישהו שלא עבר קשיים בחיים שלו? ירים את היד. אז הוא כנראה לא יודע איפה הוא. כל אחד עובר... אם אתה מסוגל לראות בקשיים שלך טוב, אם אתה רואה בקשיים שלך, כיצד אתה רואה את ה... איך זה יחכים אותך, אין חכם כבעל הניסיון. אתה מסוגל לראות את הדבר הזה? יש לך ניצות של לראות את הטוב שברא.
המלאק זה לא הורא מוחלט אבל?
גם המלאק, הרב קוק כותב על המלאק, אומר, מחות עם חיית המלאק תחת השמיים. ומה עם העל השמיים? כמו שיש, אין חדש תחת השמש, אבל יש חדש מה? מעל השמש. זאת אומרת, תחת השמיים צריך למחות. גם בנקודת המלאק, שאנחנו צריכים, איך אומרים, להילחם בו ולהשמיד אותו וכל הדברים האלה, יש בו גם כן איזושהי נקודה חיובית. מה הנקודה החיובית בעמלה? אני שואל אותך. אתה תגיד לי, תגיד מילה טובה על עמלה.
התיקון שלו עובד צדה שאנחנו משמידים אותו.
גם הקונטרסטיות, יש ביטוי כזה במערל, לומדים מההפך. אין לך לימוד יותר חזק מלדעת מה זה טוב אלא מהרע. מהחושך אתה לומד מה זה אור. מהנפילות אתה לומד מה זה לקום. אבל לא כל אדם מגיע למדרגה כזו. אנחנו בדרך כלל מחלקים את העולם בטובים ורעים. אז אתה שואל אותי שאלה. איך לומדים, רואים שהכל לטובה? צריך להגיע לסולם, למדרגה הזאת, מבחינת ההשגה, מבחינת המדרגה, שאתה רואה באמת, שהרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא חודר בכל דבר ודבר. זה נקרא אור חודר, קוראים לזה חכמים. הכוזרי קורא לזה, אור חודר. לראות אור זה טוב. איך הטוב של אלוקים הוא חודר לכל דבר ודבר, בכל מקום. איך עושים את זה, את החדירה הזאת? תשאל אותי.
איך עושים את החדירה הזאת?
באים למכון מאיר. הבנת? ולומדים אמונה, לאו דווקא מכון מאיר, אני אומר. אבל לימוד האמונה, מה זה לימוד האמונה? לימוד האמונה זה לא אינפורמציה. אנחנו לא לומדים כאן דוקטורט לפילוסופיה, אם יש אלוקים או אין אלוקים, הדברים האלה, זה לא ככה. לימוד אמונה זה אברהם אבינו. זה אברהם אבינו עם כל הקשיים שלו, וכל העם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, בכל זמן, בכל מצב, הוא אומר... יש לו עין טובה, הוא רואה את הטוב האלוקי בכל דבר ודבר. שזה לומדים אמונה, ברור. אבל זה לא מספיק ללמוד אמונה. זה לא מספיק שזה יהיה בזיכרון שלנו. זה צריך להיות בחיים שלנו. זאת אומרת, מתיקון המידות, תיקון המעשים, כל הדברים האלה. כל זה מביא את האדם לראות באמת את מלוא כל הארץ כבודו, איך שמלכותו באמת בכל משלה, והכל לטובה באמת. זה מובן. זה יסוד גדול מאוד. בכל זאת, השאלה והנושא שאנחנו עוסקים בו, זה איך האלוקים מתחבר אל הבריאה. אז ראינו שההתחברות של הבורא אל הבריאה זה דרך הרצון של אלוקים. הרצון של אלוקים נמצא בכל מקום ומקום. בכל בריאה ובריאה, בכל סיטואציה, בכל הנסיבות. כמה שהאדם הוא יותר מחובר לקדוש ברוך הוא, עושה את רצונו לקדוש ברוך הוא, הוא רואה גם את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כמה שהאדם לא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מתרחק מהרצון של הקדוש ברוך הוא, אז הוא חייב בעולם של מקריות, נאמר. עולם שזה מקרה וזה מקרה וזה, הוא לא רואה את הרצון האלוקי. עד רבה, אם הוא במצב עוד יותר גרוע, הוא לא רק שלא רואה את הרצון האלוקי, הוא לא רואה, הוא רואה רק רע, כמו שאמרנו, רק רע כל היום. זה מובן הדבר. זה החיבור. טוב, אז זה נקודה אחת שהיא מאוד חשובה. דהיינו, רצון השם קיים בכל דבר. בחסידות אומרים, למה קוראים לעולם עולם מלשון אלם, נעלם. מה נעלם? הרצון של הקדוש ברוך הוא נעלם. ותפקיד שלנו מה לעשות? לגלות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. איך מגלים את הרצון של הקדוש ברוך הוא? תעשה את רצון הקדוש ברוך הוא, תגלה את רצון הקדוש ברוך הוא. זה הכל. כל התורה על רגל אחת, זה הכל. וזה מי מלמד אותנו? רבי עקיבא. מה אומר רבי עקיבא? זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אתה אוהב, אתה רואה את אהבת האלוקים. אתה לא אוהב, אתה שונא מישהו, המסתתר, אהבת האלוקים זה הרצון הטוב של אלוקים. במילא, אתה לא רואה את הרצון האלוקי.
אתה יכול להסביר את ההבדל בין הרגש של נחום איש גמזו לרבי עקיבא בעניין?
זה אותו, נחום איש גמזו היה הרב של רבי עקיבא. רבי עקיבא למד אצלו 22 שנה. כמה זמן אתם לומדים במכון מאיר? כמה שנים אתה לומד כבר? שנה, נו. תלמד 22 שנה, חביבי. עכשיו, הוא, מה זה 22 שנה ללמוד מאותו רב? מה זה? הוא ספג אותו, איך אומרים? קלט אותו, את הפרינציפ שלו, את האישיות שלו, לתוך רמה חברה ונשמתו. ולמה קראו לנו איש גמזו, איש גמזו, מי יודע?
ולמה אמר גמזו לטוב?
אמר גמזו לטוב. מתי הוא אמר גמזו לטובה? כשהיה לו טוב?
לא,
כשהיה לו טוב. למרות שחתכו לו את הרגליים ואת הידיים. שאלו את התלמידים, מה זה? גם עכשיו אתה אומר שטוב לך? גמזו לטובה. עד היום הוא חי בכפר גמזו. יש כפר גמזו ש...
גמזו.
גמזו או גמזו?
גמזו
זה השם הערבי. אבל גמזו זה שם העברי, כן. זה ידוע הדבר שגמזו, שהוא נולד שם, אנחנו משגמזו נולד בכפר גמזו. קוראים לו גמזו. גמזו לטובה. אדם שעבר כאלה ייסורים ואלה קשיים, ולרגע אחד לא הפסיק להאמין עם כל הקשיים. אתה שואל אותי, תשאל אותו. אני אומר את זה כל הזמן, אתה שואל אותי כאילו למה. מה אתה חושב שהוא סתם אמר את זה? תתווכח איתו, מה אתה אומר? הוא אמר את זה, למה? כי בשבילו האמונה זה החיים, צדיק באמונתו, יחיה. האמונה אצלו זה לא אני מאמין, שהוא רוקד, אני מאמין, וכל הדברים האלה. הוא חי באמונתו. כל האמונה שלו שהאלוקים עושה את הכל לטובה. מי מסכים עם איש גם זו? אנחנו מיש גם זו. מי מסכים איתו? ירים את היד. רק שניים, שלושה מסכימים. זה הכל. נראה אתכם. נראה אתכם בקשיים. הרי זה האמונה שלו. ואת זה הוא הטביע בתלמידו, רבי עקיבא, 22 שנה, שסרקו את בשרו מסריקות של ברזל, והיה בעינויי תופת. לא יודע אם פעם דקרו אותך בסיקה באצבע, דקרו אותך. וכואב, אה? ולהוריד לך את האור, עוד לא יורידו לך את האור. כי לא יורידו לך את האור. איזה עינויים, עינויי תופן. היה מסרק מיוחד מברזל, שהיו מורידים בזה את האור. זה היה עינויים כאלה של הרומאים. זה משהו נורא והיום. זה מזכיר לי, כשהייתי נער, הייתי קורא ספרים של קרל מאי. לא שמעתם פעם עליו. זה היה לאינדיאנים ודברים כאלה. אז שם היו מקרקפים, זה נקרא. מה זה מקרקפים?
רואים חתיכת אור מלמעלה.
מה זה חתיכת אור? היו מורידים לו את כל האור מהפנים, תארו לך, מורידים לך את האור שלך מהפנים, שאתה חי! זה כואב או לא? מה אתם אומרים? אה? רק אני רוצה להמחיש לכם באיזה מצב היה רבי עקיבא. איזה כאבי תופת! מה הוא אומר באותו רגע? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וכשהוא אומר אחד, למה הוא מתכוון? הכל מאלוקים, והכל מה? לטובה, אומרים לו, זו תורה, תלמידה, וזו שכרה. אתה, שאתה אוהב תורה כזה, ואתה עושה רק דברים טובים כל החיים שלך, על זה מה שאתה חוטף. תגיד איזה, איך אומרים, תגיד. אז הוא אמר באותו רגע, אני תלמיד של מי? איך אני יכול להגיד אחרת?
אבל לא היה הבדל בגישות, שרבי עקיבא אמר, כל מה שעשה, שם הכל לטובה.
הפרינציפ הוא אותו פרינציפ. העיקרון הוא אותו עיקרון. הסגנונות, בוודאי שאני עם כל אדם ואדם.
רבי עקיבא לא טען שיש רע, אבל בתור זה אני רואה את הטוב שבו, וכמובן גם זו שהתורה בכלל
לא. אני לא יודע, צריך לשאול אותם. אני לא הגעתי למדרגה של ההבנה הזו. רק מה אני אומר, התלמיד, התפוח נפל לא רחוק מהעץ, כמו שאומר. אותו רעיון, הרעיון הזה שבאמת הכל לטובה, גם בקשיים הכי גדולים, בעינויים הכי גדולים, הכל מאלוקים, והשם לא משתנה, ורצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא קיים כל הזמן, היה, הווה ויהיה, נקודה. זה הדבר שהאמין נחום איש גמזו, וזה הדבר שהאמינו אבותינו, וזה הדבר שתלמידו הנאמן, האמין בו בעד רגעיו האחורי, אומר, כל ימי, כל ימי, התפללתי על זה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, אתה אוהב את אלוקים. למה אתה אוהב את אלוקים? כי אתה יודע שאלוקים רוצה רק טוב. לכן אתה אוהב את אלוקים. ויותר מזה, אבל אני אומר ברמה הפשוטה הזאת. גם כשהוא הורג אותך. גם על זה הרי באינקוויזיציה עלו באחד, בשואה עלו באחד. מה זה האחד הזה שחכמינו וגדולינו וקידוש השם הגדול הזה? אתם לא תוכלו לחבות את אש האמונה הזאת שהכל מאלוקים והכל לטובה. אתם הנאצים ימח שמם וזכרם, והספרדים שרצחו אותנו, והרומאים שרצחו אותנו, וכל מי שעשה לנו רעה, את האמונה הזאת לא יכולים לעקור ממוחנו, מליבנו. אנחנו חיים לאורה של האמונה הזאת. ודאי וודאי שאם רבי עקיבא אומר, כל ימי, כשהייתי אומר שמע ישראל, והוא אומר פעמיים ביום שמע ישראל לפחות, נכון? גם תפיה בשמע ישראל בשורה ראשון, על המיטה. אז כשהייתי אומר את זה, הייתי מתכוון לזה. ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, אני עכשיו מוכן למסור את הנפש שלי, דיינו למות, על קידוש השם הזה, להודיע שהרצון שלך שולט בכל, והרצון שלך הוא רצון טוב, נקודה. זה מובן הדבר. אז זה אמונה לא של ההבדל בין נחום גמזו ובין רבי עקיבא. זה אמונה של העם היהודי מאז ומעולם, בכל מצב, בכל זה. אמנם לא תמיד מתחנכים מזה, אבל זה מלווה אותנו כל עוד, מאברהם אבינו הייתי אומר, ועד היום. גם אברהם אבינו הרי שרפו אותו, באור כשדים רצו להרוג אותו, וגם הוא אמר, אתם לא תזיזו לי את האמונה שלי, לא, כל מצב, כל מקום. זה מובן? טוב, בכל עוד, רואים שהרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, ונמצא בכל דבר בבריאה, ומתגלה הרצון הזה בחוכמה, בדברים מופלאים. רק צריך לפתוח את העיניים, להתבונן בבריאה, בטבע, בכל דבר ודבר, ולראות את הרצון הטוב האלוקי בתוך כל זה. אמר החבר, אמנם כן, היסודות, השמש, הירח והכוכבים, יש להם פעולות על דרך החימום והקירור, ההרטבה, היבוש וכדומה, כמו שאנחנו אומרים בכל היסודות האלה, ארבעת היסודות. אך פעולות אלה מחייבות אותנו לייחס לעושה לא חוכמה, כי אם עבודה בלבד. הם כאילו, אומרים, אין כאן חוכמה גדולה שהשמש מחממת, או יש דבר שהוא מרטיב, או משהו כזה. זה מין חוקי טבע כאלה. לעומת זאת, יצירת צורה, קביעת שיעור קומה, מתן צביון, כמו הנמלה הזאת, או כמו הגוף שלנו, שריח איזה אלוקה, מהדברים האלה, הוא אומר, כל הדברים האלה מעידים שיש מקור לכל הדבר הזה. כל פעולה שיש עמה חוכמה מכוונת, אין ליחסה כאים לבעל חוכמה. מי התביע את החוכמה שנמצאת בכל היצורים בבריאה? מי התביע את החוכמה שנמצאת בגוף שלי? מה מקור החוכמה הזאת? מה מקור החוכמה? מקור החוכמה הוא בבורא. לכן אומרים, מבשרי איך זה אלוה, מההתבוננות, בביולוגיה שלי, במבנה הגופני שלי, אני רואה שיש אלוקים. שהוא גם בעל היכולת וגם בעל השלטון. טוב, בשביל זה אנחנו צריכים להגיד את היסוד האמונה. מי יודע מהו יסוד האמונה שלנו? מה אנחנו מאמינים? לא למדתם את זה. אז אני, ברשותכם, אני מוכן להגיד לכם. אתם מעוניינים לשמוע? מעוניינים. טוב, אם אתם מעוניינים. יסוד האמונה שלנו, כמו שאומר הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם ממציא, שהוא ממציא כל נמצא. כל מה שמשמיים וארץ, מה שביניהם, הכל מאמיתת הימצאו של הבורא הבלתי נתפס. אני מוסיף את זה בלשון שלי. הבלתי נתפס. נתפס בחושים שלנו, כן. בהבנה, באמונה, ודאי שהוא נתפס, שהוא קיים בורא. אבל מעבר לזה, לא תופסים אותו באופן חושי. אבל זה לא מספיק להאמין בדבר הזה. הוא מוסיף כאן שני דברים. בעל היכולת ובעל השלטון. דהיינו, צריך להגיד, מה זה יכולת? הוא כל יכול. אנחנו, בני אדם, אנחנו כל יכולים, אני שואל אתכם. אנחנו מוגבלים או לא מוגבלים? יא מוגבל, בוא הנה. אנחנו מוגבלים או לא? בטח, נכון? אנחנו מוגבלים. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם של מוגבלויות. פיזיות. רצוניות. מחשבתיות. כל בר דעת יודע שאיך אומרים, אני יודע שאני לא יודע. כי הידיעה שלי מוגבלת. מצומצמת. דוגמה, כן. ודאי שפיזיות, כמה כוח יש לי ביד שלי? שום דבר אין לי. אנחנו חיים בעולם מוגבל. מוגבל בזמן, מוגבל במקום. הכל מצומצם, הכל מוגבל. זה העולם שאנחנו חיים בתוכו. אבל היסוד האמונה שלנו, שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל. מה זאת אומרת לא מוגבל? לא מוגבל, לא בזמן, ובכל זמן, אנחנו לא מכירים מציאות אחרת במציאות האנושית. אנחנו תחת מכבש הזמן. אנחנו יודעים יש זמן, כמה זמן אדם חי. וכל רגע, וכל שעה, וכל זמן, הכל מוגבל בתוך מין מערכת זמנית כזו. אבל בואו רגע נחשוב על אפשרות, אופציה כזאת, מעל הזמן. אין עבר, הווה ועתיד. אין מציאות כזו. כמו שאמרנו, השם מלך, עכשיו, תסתכלו, תדמו, עכשיו, ברגע זה, תסתכלו רגע, עכשיו, מה, באמת, עכשיו הוא מלך, השם מלך, אותו שם או מישהו אחר, מה אתם אומרים? השם מה, אם? לא, לעולם ועד. זה יסוד האמונה, אין בו מוגבלות. ולא רק שאין בו מוגבלות של זמן ומקום, אלא הוא בעל יכולת, הוא יכול לעשות הכל. שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. אנחנו, היכולת שלנו מוגבלת, מצומצמת, אבל כמו שהוא מעל הזמן, הוא גם בעל יכולת בלתי מוגבלת. קשה לנו להבין, קשה לנו לקלוט את זה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. שירובעם בנבט חוטא, הוא שם את היד שלו, לא יודע אם הייתם שם באותו רגע, מה נעשה מהיד שלו? שלד, עצם. מסתכל, רואה את העצמות פתאום. פשי, איך זה יכול להיות? הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. אין לו מוגבלות. זה מה שהוא אומר, בעל היכולת. היכולות שלו בלתי מוגבלות. יסוד מהאמונה שלו. לא מספיק מציאות השם, אלא הקדוש ברוך הוא כשהוא רוצה, הוא עושה מה שהוא רוצה. מוציא אותנו ממצרים, קורא לנו את הים, נותן לנו את התורה, עושה נפלאים, ניסים ונפלאות כאלה ואחרים, עם הטבע, מעל הטבע, בתוך כל זה, זה יסוד האמונה. אחד מיסודות האלה. אבל לא רק זה, הוא גם בעל השלטון. יש לו שליטה טוטלית בכל מה שנעשה בבריאה. הוא שולט על הכל. מה זאת אומרת שולט על הכל? על פיו אישק דבר. כמו מלך, מלכותא דרכיה כמלכותא דהרה. כמו שמלך חזק במדינה שלו, הוא יודע מה נעשה במדינה, הוא מקבל החלטות שנוגעות לכל אזרחי המדינה, וכולם עושים את רצונו, מלך חזק, מלך טוב, מלך חכם, אותו דבר הקדוש ברוך הוא בעולמו. הוא עושה הכל לפי רצונו, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ואנחנו, הנתינים שלו, החיילים שלו, אנחנו תחת שליטת אותו מלך, שנקרא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עלינו לשבח למי?
אדון הכל,
נכון. אדון זה שולט, הוא אדון, אנחנו העבדים שלו, אנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר כאן הכוזרי אומר. אומר, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, וכל מה שנמצא בעולם, הכל זה מרצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בלתי מוגבל, בעל היכולת, ומלכותו בכל משלה, ועושה מה שהוא רוצה. אז תשאלו אותי שאלה, ואתם כבר לא יודעים לשאול, אני יודע, כן, מה יש לי לעשות בעולם הזה? תשאלו אותי, נו.
לתקן מלכות שדי.
יפה מאוד, לתקן עולם.
למלכות שדי.
כן. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו כביכול שותפים לבריאה הזאת, מעשה בראשית, אנחנו כביכול, וכל הבריאה כולה על ידי זה שאנחנו מתקנים את העולם הזה. יש לנו תפקיד גדול, המין האנושי בכלל, לעם היהודי בפרט, תלמידי חכמים בתוך העם היהודי, יש תפקיד גדול מאוד בתוך העולם הזה. לא משעמם, נאמר ככה. יש עבודה. אין לנו בטלה. אנחנו צריכים, מצווים, לתקן, 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 לתקן. אפילו כשאנחנו בגן עדן, יש לנו מה לתקן. והניחו בגן עדן לעובדה ולשומרה. גם כשאנחנו היינו בגן עדן, גם כן לעובדה ולשומרה. זה צלם אלוקים שבאדם. זה המיוחד שבאדם. שאנחנו פועלים, ועם קלק, מה שנקרא. אני והוא אושיין, ביחד. אנחנו פועלים עם הקדוש ברוך הוא, לתקן עולם מלכות שדי. זה מה שהוא אומר. זה, והנה, כל הקורא לדברים המכינים את החומר דרך חימום וקירור בשם טבע, לא הפסיד בסדר. למה הם פועלים בגלל סיבה זאת או אחרת בדרך כזאת? ובתנאי שלא ייחס להם חוכמה לקירור ולזאת, החוכמה מקורה באלוקים. כשם שאין לייחס לאיש ואישה את יצירת הבלד על ידי זיווגה. דהיינו, אם בא ילד לאוויר העולם, מה זה ההורים בסך הכל? מה זה איש ואישה? מישהו כאן נשוי במקרה ירים את היד. הנישואים זה פלטפורמות. מה זה פלטפורמות, מי יודע?
בסיס.
בסיס, מנסה. להבאת ילד לעולם זה רק פלטפורמות. אבל אם הבורא לא בתוך התמונה הזאת, אם אין רצון הבורא שיוולד ילד, שום דבר לא יעזור, נכון. רק מי יכול לעזור?
בורא עולם.
זאת אומרת, נכון שאנחנו היום בכלל בגלל שיש רפואה מודרנית, אומרים ילדי מבחנה וכל הדברים האלה, אז זה כל כך פשוט, רואים את הפלטפורמה בעיניים. אתה רואה את הפלטפורמה, כן. זאת אומרת, בסך הכל לוקחים זרע וביצית, לוקחים פינצטה, אני יודע, מה אמרו, לא מתמצא בתהליכים האלה, ויוצרים צ'יק צ'יק. אבל אם האלוקים לא רוצה, שום דבר לא יעזור. אם הוא לא נופח נשמה באותו ייצור מיקרוסקופי שהולך ונוצר כאן, לא יעזור שום דבר. כן, זה מה שהוא אומר כאן. האדם הוא, האיש והאישה הם רק עוזרים לעניין הזה. כשם שאין לייחס לאיש ואישה את יצירת הבלה לידי זיווגם. ואנחנו מייחסים את זה לבורא. שהרי כל צד, כי על צד האמת אינם כי אם הם מסייעים לחומר, האיש והאישה רק עוזרים ליצירת הוולד, אבל הם לא קובעים את יצירת הוולד. הוולד הוא בא, הוא יצירה אלוקית. לכך בקבלת הצורה האנושית. והצורה עצמה של התינוק באה מאת הצייר החכם. ומי הוא הצייר החכם? בורא עולם. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך שרשמים אלוקיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה, כמו שאמרנו, בכל דבר בדבר נמצא החוכמה האלוקית, הרצון האלוקי, בשעה שוכנו החומרים לקבלם. וזהו שורש האמונה ושורש הכפירה כאחד, ועל זה אם ירצה השם נדבר בשבוע הבא.